משלימים רפואה עם פרופסור רפי קרסו.
שלום לכם. במסגרת הפודקאסטים של 103 FM וואלה, אנחנו מגישים לכם היום את פודקאסט על סרטן ההרמונית. אנחנו נמצאים בחודש גילוי סרטן ההרמונית, או חודש שמיועד למודעות על סרטן ההרמונית, והנושא הזה חשוב לא רק החודש, הנושא הזה חשוב כל הזמן. איתנו באולפן, מפיקה אותנו מיכל קדוש, אחראי על השידור אורן לודין, ואיתנו נמצאים שניים מבכירי האורולוגים בארץ, דוקטור שי גולן, שהוא מנהל השירות לאורולוגיה אונקולוגית במרכז רבין, ויושב ראש הכירורג לאורולוגיה אונקולוגית, איגוד האורולוגים הישראלי, ודוקטור דוב אנגלשטיין, שהוא יושב ראש איגוד האורולוגים הישראלי. שלום לכם.
שלום ושלום.
אנחנו מדברים היום על נושא שהמודעות אליו עולה וגדלה, כי אנחנו יותר מודעים ויותר רואים מקרים של סרטן ההרמונית. אז אולי קודם כל, בואו תגידו לנו, הפרוסטטה או ההרמונית, מה היא? מה התפקיד שלה?
אני אתנדב בשאלה הזאת. ההרמונית היא בלוטה, אחת מבלוטות המין של הגבר, שנמצאת, והיא רק אצל הגבר, נמצאת בשיפולי שלפוחית השתן, ובעצם עוטפת את השופחה, שהוא הצינור שמוביל את השתן החוצה. בגיל הפוריות, יש לה חשיבות רבה בייצור נוזל, שמגביר את החיוני לפוריות, שהזרע עובר דרך הפרוסטטה, ובגיל המבוגר היא עושה לנו צרות.
עושה הצרות לרוב האנשים,
אפשר
להגיד כמעט לכולם, כי אם תחיה מספיק שנים יהיה לכולם.
למחצית האנשים היא עושה צרות משני מובנים, בשני מובנים. במובן אחד, אמרנו שהשופחה עוברת דרכה, וכשהיא גדלה, היא יכולה ללחוץ על השופחה ולגרום להפרות במתן השתן. דחיפות, קמים בלילה, אנחנו רואים דברים כאלה כל יום. אבל כשאנחנו מדברים היום על סרטן ההרמונית, אנחנו יודעים שסרטן ההרמונית מתפתח עם הגיל. ואני יודע שאני הולך להמם הרבה אנשים ולומר לכם שבגיל 80 אצל כל הגברים יהיה מידה מסוימת של סרטן ההרמונית, אבל הרבה פעמים הסרטן הזה הוא לא מורגש והוא לא ישפיע על תוחלת החיים שלנו. והמטרה שלנו בכל הדבר הזה של סרטן ההרמונית והמודעות של החודש הזה וכל השנה, כמו שאמרת, זה בעצם לגלות את סרטן ההרמונית בצעירים מספיק שיכולים ליהנות מהטיפול, מהגילוי ומהטיפול אחר כך. כמו שאמרתי, יש הרבה אנשים מבוגרים שמסתובבים את סרטן ההרמונית, זה יהיה אצלי, אצלך, בגיל הזה, ב-80% מהמקרים, ויכול להיות שלא נרגיש את זה ואנחנו לא צריכים לגלות. וכאן כל כל הדיון בעצם, עם רופא המשפחה, עם האורולוגים, זה אצל מי לגלות מוקדם, כדי שנוכל להשפיע לטובה על ההישרדות.
אז מהו הליך הבירור של לדעת אם זה סרטן שדורש טיפול או לא דורש טיפול או דורש מעקב?
אז באופן מסורתי, בדיקת הדם של חלבון ה-PSA שמופרש במצבים שונים מבלוטת ההרמונית לדם, זה היה הכלי המרכזי. ובתקופת בדיקות ה-PSA בשנות ה-90...
רק נגיד ש-PSA זה פרוסטטיק ספציפיק אנטיגן, זה נוגדן ספציפי. חלבון ספציפי להרמונית.
נכון מאוד. בשנות ה-90, כשהשימוש ב-PSA עלה באופן דרמטי, אז חלה ירידה של כ-50% בתמותה מסרטן ההרמונית, ובמשך שנים ארוכות זה היה הכלי העיקרי, המרכזי והיחיד שלנו, להערכה האם יש צורך בביופסיה להרמונית, לאתר סרטן ההרמונית, ובהמשך לטפל וגם לעקוב אחרי הטיפולים בסרטן ההרמונית. לאור זאת שה-PSA הוא לא ספציפי לסרטן ההרמונית, הוא ספציפי לאיבר במרבית המקרים, אבל לא לסרטן ההרמונית, הוא עולה במצבים דלקתיים, הוא עולה כשההרמונית גדולה יותר. אנחנו עם השנים למדנו ראשית איך להשתמש ב-PSA בצורה נכונה, למשל לנרמל אותו לגודל ההרמונית, הוא תלוי גודל ההרמונית, אז אם יש לנו נתון על נפח ההרמונית, ה-PSA עולה בהתאם. אז ראשית, לדעת להשתמש בו בצורה חכמה יותר, ובנוסף ל-PSA עלו בדיקות דם ובדיקות הדמיה, צילומים חדשים, טכנולוגיות חדשות, בעיקר בעשור האחרון, שעזרו לנו באמת, כמו שאמר דוקטור אנגלשטיין, לאתר את אותם מטופלים שיש להם סרטן הרמונית שהוא משמעותי ועלול לסכן אותם. זה סרטן השכיח ביותר בגברים בישראל, עם כ-2,700 גברים מאובחנים בשנה, ובערך 400-500 נפטרים מסרטן הרמונית. ואנחנו יודעים היום שהמטרה העיקרית שלנו זה לאתר את אותם אנשים שמחלת הסרטן שלהם באמת מאיימת בטווח הארוך על חייהם, משום שזו מחלה שמתפתחת על פני שנים ארוכות. זה לא משהו מיידי, זה משהו שקורה במשך שנים ארוכות מאוד, ולכן גם כל המחקרים ששפכו אור על התחום הזה נמשכו מעל 15 ועד אפילו 20 שנה. בעצם למעשה מה שאנחנו הבנו זה שבדיקת ה-PSA, כשהיא נעשית באוכלוסיית גברים בגיל 55-69, יכולה להוריד את התמותה מסרטן הרמונית בכ-20%. זה נתון...
כלומר, גילוי מוקדם.
בדיוק. המחקר הזה, הגדול ביותר שבוצע, מעל 180 אלף מטופלים באירופה, הוא למעשה הראה שהתמותה מסרטן הרמונית יורדת כשמשתמשים בטווחי הגילאים האלה, בגברים שתוחלת החיים שלהם היא מעל 10 שנים. זאת אומרת, זה אנשים בריאים יחסית, שמחלות אחרות מאיימות עליהם פחות לעומת סרטן הרמונית.
מה לגבי אנשים מעל לגיל שאתם קבעתם?
אז במטופלים שהם לגמרי ללא סימפטומים, ואין להם סיפור משפחתי של סרטן הרמונית, או שד, שאנחנו יודעים שזו מחלה שהיא קשורה באותה גנטיקה של סרטן הרמונית, אין בעצם עדות מחקרית ברורה מעל גיל 70 שלעשות למטופלים כאלה בדיקת סקירה מוקדמת ל-PSA משפרת את התוצאות האונקולוגיות לטווח הארוך, או למעשה מפחיתה את התמותה מסרטן הרמונית.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה קצת הפוכה. נגיד שגבר שאימו לקטה בסרטן שד או סרטן שחלות או סרטן רחם. השאלה היא, האם לאנשים כאלה כדאי לעשות בדיקות נוספות, או להקדים את הבדיקות, או גם אם הם נטולי סימפטומים לבדוק אותם?
כן, בוודאי. אז זו בדיוק האוכלוסייה שאליה אנחנו מכוונים לבצע את בדיקת ה-PSA אפילו בגיל מוקדם יותר. כשיש סיפור משפחתי דרגה ראשונה של הממירות שהזכרת, אז מומלץ ללכת לבצע אפילו בגיל 45 בדיקת PSA ראשונה, שהיא מהווה בסיס ראשוני למעקב. עכשיו, אחד הדברים שהשתנו והתפתחו מאוד משמעותית, זה שלא כל בדיקת PSA שהיא גבוהה, וזה גם כן שאלה, כי אין היום איזשהו ערך cut-off, סף חד משמעי להגדיר מה זה גבוה. אמרתי, זה תלוי בנפח ההרמונית.
פעם אמרו שזה 4.
נכון, הערך הזה למעשה...
בצרפת זה היה 5, היום אומרים 3.
היום אומרים 3.
אז לשמחתנו, יש לנו היום עוד אמצעים, בין השאר בדיקות דם נוספות, וכמו שאמרתי, בדיקות הדמיה, בעיקר MRI, כדי להעריך האם באמת ה-PSA שנראה מוגבר אצל אותו מטופל, הוא עניין שקשור בגודל ההרמונית, או באיזשהם תהליכים דלקתיים בהרמונית שלא קשורים לסרטן, או לסרטן משמעותי קלינית, סרטן הרמונית שצריך לטפל בו.
זאת הסיבה ששווה שיחה, א' עם רופא המשפחה, וב' עם אורולוג, מומחה לאורולוגיה, שיודע להבדיל בין כל הבדיקות של ה-PSA, מה לעשות, לחזור על זה, אולי זה באמת כתוצאה של דלקת, כמו שאומר שי, פעילות מינית ממש לפני הבדיקה וכו'.
גם ספורט, רכיבה על אופניים, עצירות, דברים אתה
צודק,
נוספים.
אתה צודק 100%. את כל הדברים האלה, הרופאים יכולים להבדיל. אז לחזור למשל על בדיקה שהייתה פתאום גבוהה. לראות לאורך זמן אם יש השתנות, אם עלייה קבועה, או שה-PSA יציב. וגם לאחר מכן, גם אם זה גבוה, כמו שאומר שי, יש לנו כל מיני פטנטים של PSA, מין סוגי PSA שונים, שבהם אנחנו יכולים לברר האם מדובר בחשד למחלה, ואז לשלוח ל-MRI, ואת מי שלא. הכוונה שלנו באופן כללי, אחרי שיחה ואחרי בדיקה ראשונית, לראות בכלל מי צריך עוד בדיקות נוספות, ומכל הבדיקות הנוספות, המשוכללות ושהן משתכללות עם הזמן, אנחנו רוצים להגיע, לדעת מי צריך להגיע בכלל לביופסיה. אנחנו רוצים למנוע ביופסיות מיותרות במי שלא צריך.
אבל גם הביופסיות היום הן ביופסיות הרבה יותר מדויקות והרבה יותר קלות ממה שהיו בעבר.
כאן נכנס גם מה שהזכיר שי. יש לנו את ה-MRI, וה-MRI מראה באחוזים גבוהים איפה יש אזור חשוד בתוך ההרמונית. והיום יש לנו שיטה של, רובנו משתמשים בשיטה הזאת של ביופסיה, שנקראת היתוך או פיוז'ן, שבעצם, אם אפשר לתאר את זה בצורה פלסטית, מי שעושה את הביופסיה אינו לוקח סתם במקומות של ההרמונית, הוא לוקח בעוד מקומות, אבל הוא רואה לנגד עיניו את הצילומים של ה-MRI, ומכוון לאותם אזורים חשודים, ככה שהסיכוי...
עושה פוקוס.
בדיוק. נכון? עושה מיקוד לעניין הזה, ולכן הסיכויים שבביופסיה היא לא תהיה סתם, אלא יותר מדויקת, הולכים ועולים.
אז באמת הביופסיה המודרנית היא לא רק שהיא מכוונת לנגע שאנחנו יכולים להתרשם מהמאפיינים שלו לפי ה-MRI, הוא נותן לנו את הגודל, את המיקום, את הסיכון שאכן מדובר במוקד סרטני. היא גם נעשית בגישה שהיא נקייה יותר ברוב המקרים, גישה של דקירה דרך האור ולא דרך המעי, okay. ומאפשרת להגיע לאזורים שהביופסיות הנהוגות בעבר יותר לא יכלו להגיע אליהם. בעיקר קדמת ההרמונית שאפשר להגיע אליה בצורה טובה יותר בעזרת הגישה דרך האור, בין חץ הנקבים, כך זה נקרא, כן, זה האזור שאנחנו דוקרים. מדובר בהרדמה, כי אנחנו מכוונים את הביופסיה במערכת ניווט בסיוע תוכנת מחשב, וצריך שהמטופל לא יזוז, אז זה גם לא כואב. זה הרדמה כללית קצרה.
טשטוש, טשטוש כמו לגסטרוסקופיה או לקולונוסקופיה, מהסוג הזה פחות או יותר.
בדיוק, והמטופל לא מרגיש את הכאב, הוא משתחרר, זו פעולה שנעשית אמבולטורית במרבית המקרים, והוא משתחרר אחרי כמה שעות לביתו. הדבר הזה מאפשר לנו להגיע להיסטולוגיה, והיא המפתח לשלב הבא, כששוקלים בכלל האם לטפל, כי זה שלב מאוד מאוד חשוב ושינוי באיך שאנחנו מנהלים את המטופלים האלה. לא כל מוקד של סרטן הרמונית דורש טיפול, וההדמיה שעוזרת לנו להבין מה בעצם יש שם בתוך ההרמונית, גם מסייעת לנו לקבל החלטה אם בכלל יש צורך לטיפול.
זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, משום שאנחנו מגלים סוגי סרטן שאנחנו יודעים מניסיון. כן. מחקרים ארוכים, ארוכי שנים, כמו שהזכיר שי, של 15-20 שנה, שכנראה לא ישנו את תוחלת החיים של הבן אדם. ולפעמים קשה לנו לשכנע, לומר לפציינט שיושב לפנינו, אנחנו אומרים, אדוני, יש לך סרטן הרמונית, אבל זה החדשות הרעות, החדשות הטובות מעכשיו, שאתה לא צריך אפילו טיפול. אתה צריך מעקב פעיל, וזה גם שוני שהשתנה במשך השנים מהניסיון שלנו. מה ההבדל בין מעקב למעקב פעיל? מעקב זה תבוא פעם ותעשה פעם PSA וכולי, או תבוא אלינו כשיש סימפטומים. מעקב פעיל לעומת זאת, זה מה שאנחנו משתמשים בו היום, זה תבוא תעשה PSA כל חצי שנה, בעוד שנתיים נעשה לך שוב ביופסיה, כדי לראות אם דרגת הממירות, שהייתה נמוכה מאוד עכשיו, ולכן אתה לא צריך שום דבר.
לא עלתה.
אתה עם סרטן, אבל אתה לא צריך שום דבר. ונראה בעוד שנתיים אם הדרגה עלתה, ואז נחשוב אם אתה צריך טיפול. זה השוני, אחד השינויים הגדולים שנעשו
בשנתיים. ואז אנחנו מטפלים.
ואז אנחנו מטפלים. ולכן, אנחנו חוסכים גם טיפולים, תופעות לוואי, תחלואה, מאנשים שלא צריכים את זה.
למרות, כלומר, מה שאפשר לנחם, שמי שיש לו כבר סרטן הרמונית וצריך טיפול, אז בסוגריים צריך להגיד שהטיפולים היום הם הרבה יותר טובים, הרבה יותר יעילים והרבה יותר מצילי חיים ממה שהיו בעבר.
מבחינת הניתוח, אז עברנו לניתוח זיר פולשני בגישה רובוטית, עם חתכים קטנים יותר ופחות דימום, החלמה היא מהירה יותר והחזרה לעבודה היא מהירה יותר.
פחות סיכון לפגיעה במתן שתן, פחות סיכון לפגיעה
בתפקוד
המיני.
יש את אותם יתרונות, ומעבר לזה יש לנו גם טיפולים שהם טיפולים ממוקדים. הטיפולים הממוקדים זה דור חדש של טיפולים שהתפתח בעקבות זה שאפשר לראות את הגידול ב-MRI ובבדיקה נוספת שהפכה להיות מאוד בשימוש בחולים המתקדמים יותר, בדיקת ה-PET-PSMA. וכשרואים את הגידול, אז גם הגיוני שאפשר לטפל בו בצורה ממוקמת. והטיפולים האלה הם כוללים שיטות שונות של אנרגיה, מאנרגיה הקפאה, אנרגיית אולטרסאונד, קריותרפיה, הייפו, שהטיפולים הממוקדים בעצם מורידים את תופעות הלוואי. והסימנים הראשונים, משום שזה דור חדש של טיפולים, ופה צריך משנה זהירות, הסימנים הראשונים מעידים שכשמטפלים במחלה שהיא בסיכון הבינוני, אז התוצאות לשנים הראשונות אחרי הטיפול הן מאוד מבטיחות.
ואז אתם מציעים לטפל במצב בדרגה הבינונית ולא בדרגה הקשה? כלומר, מתי ההחלטה, השאלה היא מתי מחליטים אם לחכות קצת או לטפל. אם לא לטפל, זה ברור לנו. מתי כן צריכים לטפל, זה גם ברור לנו. הבעיה היא ההחלטה או להשאיר אותו עוד חצי שנה למעקב, לא. או...
לכן הרפואה זה לא, הרפואה לכן. לא מדע מדויק, אלא כן. אומנות, ואנחנו מסתמכים על מחקרים רבים מאוד שנעשו אצל מטופלים רבים מאוד, ובאמת אנחנו משנים את הפרדיגמה שלנו עם השנים. מישהו שיש לו דרגת ממירות מאוד נמוכה, אנחנו קוראים לזה גליסון 6, לא, כן. לא חשוב, איזשהו מדד לדרגת ממירות, מישהו שיש לו דרגת ממירות נמוכה, עם PSA נמוך, אנחנו... אומרים לו, וה-MRI מראה שהמחלה ממוקמת להרמונית, אנחנו אומרים לו, אולי זה מעקב פעיל. מי שאנחנו רואים שדרגת הממירות גבוהה יותר, או מפושטת יותר, אנחנו גם עושים לו PET-PSMA, ואז כמו שהוזכר, אנחנו רוצים לדעת אם יש גורות, אין גורות, ולפי זה אנחנו קובעים את הטיפול. אני אזכיר גם שחוץ מהטיפול האורולוגי, שהוא קריטה רדיקלית של ההרמונית באמצעות רובוט, יש היום גם סוגי קרינה טובים, ושני סוגי הטיפול האלה אמורים לרפא את בן האדם, את הגבר, ממחלתו.
קרינה ממוקדת כמובן.
כן. ככל שהקרינה יותר ממוקדת, יש פחות פגיעה באזורים מסביב, כמו השלפוחית, הרקטום, החלחולת וכו'.
השימוש למעשה טיפולים בכלים השונים שיש לנו היום נתפר לפי מאפייני המטופל, הגיל שלו, מחלות הרקע ומאפייני המחלה. למעשה, ככל שהמחלה היא אגרסיבית יותר, מקומית או מפושטת מחוץ להרמונית, אז יש סיכוי גבוה יותר שאני צריך לשלב כאן סוגי טיפולים שונים. זאת אומרת, למשל, ניתוח שלאחריו המטופל יצטרך גם טיפול בקרינה, בהורמונים, כתלות באגרסיביות של המחלה, כפי שמתקבל מהתוצאות ההיסטולוגיות ובמעקב. יש לנו היום עידן חדש של תרופות שניתנות לכל הגוף, סיסטמיות, מדהימות, עידן חסר תקדים במחקרים האיכותיים שיצאו, כמו שהזכיר דוב, שאנחנו רואים באמת ירידה בתמותה גם בשלבים המתקדמים של המחלה, בחולים הגרורתיים. גם בחולים הגרורתיים יש היום מערכת חיים של עד 24 חודשים, כתלות כמובן בתגובה לטיפול.
אבל אנחנו, אני שב וקורא לציבור הגברים שמאזין לנו, וכמובן לאנשים שדוחפות בדרך כלל את הגברים לבדיקות, להתרכז באמת גם כשאנחנו מרגישים טוב עם עצמנו וכולי, בגילאים המתאימים כמו שדיברנו,
בוא תחזור על הגילאים, כן.
אוקיי, בין 55 ל-69, 70, ללכת לרופא המשפחה, ללכת לאורולוג, אני מרגיש טוב, שמעתי עליכם בפודקאסט, אני הייתי רוצה לעשות סקירה ראשונית עם PSA, בדיקה רקטלית, לסרטן ההרמונית, ולראות איפה אני נמצא במרחב. לזה אנחנו שואפים, לזה אנחנו קוראים בחודש המודעות.
מעבר לזה, יש לי מישהו עוד משהו להוסיף?
אני חושב שהעתיד של סרטן ההרמונית הוא מאוד אופטימי. מעבר לזה שהזכרנו בהתחלה שזו מחלה איטית מאוד, הטיפולים המודרניים וההתאמה של הטיפול למאפייני המחלה, שאנחנו מבינים אותה היום בצורה יותר טובה, מורידה ותוריד עוד יותר בעתיד את תופעות הלוואי מהטיפולים, ותעלה משמעותית את היעילות האונקולוגית של הטיפולים.
אני רוצה גם להוסיף, יש עמותה שנקראת לחיות עם סרטן ההרמונית, שהם רובם סורווייברס של סרטן ההרמונית, וגם אפשר לקבל תמיכה ומידע רב דרך האגודה שעושה פעילות רבה, ואנחנו קוראים לשתף איתם פעולה.
תודה רבה. תודה רבה לדוקטור שי גולן, מנהל השירות לאורולוגיה אונקולוגית במרכז רבין, ויושב ראש החוג לאורולוגיה אונקולוגית של ארגון האורולוגים הישראלי, ותודה כמובן לדוקטור דוב אנגלשטיין, יושב ראש איגוד האורולוגים הישראלי. תודה לכם, רבותיי.
תודה לכם. תודה לכם.